אחרי שאנחנו עסקנו פעם שעברה בהקדמה שכבר הכניסה אותנו לצורה המיוחדת שהמר"ן מתבונן על התורה, לצורה של דבקות באשר. דבקות באשר היינו שיוך עצמותי שלנו עם התורה. התורה לא משהו חיצוני, משהו שמחובר ממש עם החיים שלנו. זה אומנם נכנס בהקדמה כאילו מתוך גישה של התנצלות כזאת של המהר"ל, שהוא בא לדבר על דבר גדול כזה. אם כאן הוא מתחיל את הדברים, למעשה מביא אותנו לאותה מסקנה בסדר מאוד מיוחד. כאן פותח המהר"ל סדרה של 16 פרקים, שהיא מאוד מאוד מאפשרת לנו לחדור על הצורה המיוחדת שבה המהר"ל בונה את ההסברה שלו. לכאורה הדברים עומדים כל פרק ופרק עם איזה שהם שאלות פנימיות ותשובות ומדרשים ופירושים למדרשים, אבל כל זה למעשה נקודות אחיזה שדרכן המהר"ל מעגן הסברה עמוקה. והנושא שבו אנחנו הולכים לברר זה בעצם תורה מן השמיים. המציאות הזאת, שמה משמעות הדבר הזה, תורה מן השמיים? המציאות של תורה מן השמיים מתבאר דרך סדר הפרקים האלה. ותראו למשל שדברים שהמהר"ל מדבר בפרק הראשון, הוא חוזר ומזכיר אותם, פרק 16 הוא פרק מסכם כזה, והמהר"ל מביא בו שלושה מופתים לתורה מן השמיים, כך הוא קורא לזה מופתים, והמופת השני ממש חוזר לאותם הדברים שהוא אומר כאן בפרק הראשון, תראו שם עמוד נ"א, כי כל הדברים אשר ברא השם יתברך הכל הוא בשלמות, לא נמצא דבר חסר בעולם. הדבר הזה מעיד עליו החוש כאשר אנו חוקרים על כל הנמצאים שהם שלמים לפי מה שהם. כמו שאמרו חז"ל גם כן, כל מעשה בראשית בצביונם נבראו, בדעתם נבראו, בקומתם נבראו וכולי. והאדם הוא חסר, כי מעלת אדם מצד השכל. מצד הזה האדם חסר שהוא חסר השכל, כן, התורה היא באה, התורה היא השלמת השכל לגמרי. זאת אומרת, אחרי שהמהר"ל בירר שלמעשה יש חוליה שהיא בעצם הכרחית להשלמת צביון האנושות, היא החוליה הרוחנית, החוליה האלוקית, בסופו של דבר הוא בירר שהחוליה האלוקית הזאת צריכה להיות אלוקית במהותה, לא דבר שצומח מן המציאות, והיא ייחודיות כל המדרגה שלנו, אז מגיעים לתורה מן השמיים. אבל כל אני מקדים את המאוחר, אני רק רציתי להראות לכם שככה דברים נבנים במהר"ל, וזה מאפיין לזה, זה בעצם פותח את העיניים גם במקומות אחרים, שידמה לנו שהמהר"ל ככה רק זורק נטפים, אבל בעצם המהר"ל הוא מערכתי, נצטרך לחפש את המערכה עד כמה שאפשר בכל מקום. לא תמיד זה כל כך מרכזי וכללי, אבל זה בדרך כלל יותר עמוק מכפי שנראה במבט הראשון. התחיל המהר"ל פה בפרק הראשון עם הנחת יסוד. אומר המהר"ל שכל הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו, כל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. כלומר, הבריאה היא קודם כל דינמית. אנחנו רואים שהבריאה כך לנבראה, יש בה כל הזמן תנועה. לא רק שיש תנועה, אלא התנועה חושפת את מה שתמון ומוציאה אותו מן הכוח אל הפועל, החל מהדברים הכי 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 פשוטים, החל מהקרקע עם הצמיחה. יש בה כל דבר עובד, פועל, ומוציא מן הכוח אל הפועל את המובחר שבו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אולי זכר לדבר, מה שאנחנו אומרים בראש השנה, אתה זוכר את כל המפעל. המציאות נקראת מפעל, יש כאן פעולה, כל המציאות היא פועלת. הפעולה מתייחסת בסופו של דבר, אנחנו נבין אחר כך, שצד הפעולה שיש במציאות הוא בעצם אותה השתוקקות שתמונה בבריאה, אפילו בגולמיותה, לנשמתה, אל, 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 אל מקור, מקור יצירתה, וההשתוקקות הזאת היא בעצם אותו, היא הרצון ש, שהוא הלוז של כל התנועות וכל הפעולות. נכון? שרוב רובם של הפעולות הן פעולות גולמיות, פעולות שאין להן שום ביטוי של רצון, אף על פי שחזר אמרו שכל הבריאה אומרת שירה. זאת אומרת, אתה יכול לראות בכל התנועה, אפילו התנועה הטבעית של המציאות, איזשהו הרמוניה מיוחדת של, ש, שמתגלה, וככל שהיא ממשיכה, היא מתגלה ביתר שכלול ויתר יופי וערך על המון המון גוונים. וכל השירה הזו מבטאת איזושהי שלמות, והתנועה היא חושפת את אותה, אותה השלמות. אז כן, בא מהר"ל מציב בעצם את הנקודה שכל הבריאות, הפעולות שלהם למעשה אופייניות להם, והאדם שמניח פה המהר"ל, שהמיוחד שבו זה נפשו השכלית האלוקית, לא יגרע כוחו. זאת אומרת, רואים שהמהר"ל מתחיל מרף כבר קצת גבוה, ושאנחנו מזהים שהמיוחד באדם זה הקומה הרוחנית שלו. זה המיוחד, זה גולת הכותרת, זה לא גולת כותרת צדדית, הוא אומר שכלית אלוקית. כי הצירוף הזה הוא מאוד חשוב. מצד אחד שכלי, שזה מתבטא קודם כל בתכונות החשיבתיות שלו, שזה מאוד מוסכם על הכל, מצרף לזה שכלי אלוקי. כי ללמד אותנו שדרך הצינור השכלי, הצינור השכלי של האדם הוא כבר ניצוץ ממשהו שהוא לא כל כך מצוי בשאר הבריאה. החשיבה, הבחירה, הצד הזה שבאדם הוא פלא במציאות, אנחנו רגילים אליו, אבל הוא פלא במציאות, והפלא הזה כבר מודיע אותנו המהר"ל, שהפלא הזה הוא בעצם נובע מדבר יותר עמוק, שאדם באמת הוא אלוקי. והשכליות שבו נובעת מהנס שבו, מהאל-טבעי שקיים באדם בגלוי. כל הבריאה כולה יש באלוקיות תמונה, מחוסה, עולם לשון אליהם. באדם יש כן צד שיש בו אחיזה עם מה שמעל. ממשיך המהר"ל מברר את זה. כן, המאמר המיוחד הזה, מימי לא ראיתי צבי קייץ, ברי סבל ושועל חנווני, הם מתפרנסים שלא בצער, הם לא נבראו אלא לשמשני, אני נבראתי לשמש את קוני, מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, פרסים שלא בצער, יש נבראתי לשמש את קוני על אחת כמה וכמה, אלא שהראיתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזה התבוננות אנושית טבעית. מתחת דרכו של המאמר הרבה פעמים להתחיל מנקודת מבט פילוסופית יותר מוסכמת ולהעמיק. זאת אומרת, מה שהגיוני לומר, שלא מסתבר שהתכונות היתרות שקיימות באדם נועדו, בסופו של דבר להשיג את אותו דבר שגם בעלי החיים בעולם משיגים בצורה דומה, זה שאדם כביכול נהיה יותר מפונק, לא יכול לאכול את העשבים כמו שהם, הוא צריך לחם, הוא צריך דברים שמטריחים מאוד מאוד, אבל מה ההבדל? שורה תחתונה בין המורכבויות שהאדם זקוק להם, ובסופו של דבר יש פה פעולת הזנה שוות ערך במשקלה וערכיותה, לא מסתבר שלשם זה נוצר האדם כאיזה מכונה כל כך משוכללת, בעלת כוחות כל כך מיוחדים, שבסופו של דבר המכונה הזאת מייצרת דבר שגם במכונות פשוטות אפשר להשיג דוגמתו, היא עושה את זה בצורה יותר מורכבת, יותר מסובכת, מה טעם בזה, מה ערך יש בזה. והרי האדם הוא כן ערכי, רואים באדם את הערכיות, את המוסריות, זאת אקסיומה. גם הכוזרי פותח באקסיומה, החלום שהתגלה למלך כוזר הוא מין אקסיומה, לא חייב לסדיות שכך באמת הדברים תחשו, הכוזרי מתחיל את ההסברה עם החלום הזה, דיינו שהחלום הזה הוא בעצם איזה מין מוסכמה אנושית, כוונתך רצויה, המעשיך אינם רצויים. מה זה כוונתך רצויה? יש מוסכמה שהצד האלוקי שבאדם הוא בעצם האנושות מסכימה לקיומו, והצד הזה הוא ודאי ודאי מגמת האדם, אבל השאלה היא איך מובילים את האלוקי הזה אל תוככי המעשים, אל תוככי המציאות, שהרי המציאות תופחת על פניך, המציאות היא חומרנית וחומרית ומלאת תאוות ובעצם סותרת בעצמותה את הקיימות של הכוונה הרצויה הזאת שהיא לכאורה לא ניתנת למימוש במציאות. טוב, אז בזה אנחנו מובילים אל אותו פתרון, שעם ישראל הוא כן העם האלוקי. כן, זה מה שבעצם, וגם מעין זה בעצם יוצא כאן גם במערל פה. אבל בפי דרך ההסברה האופיינית לא. אז מכן אז הוא אומר, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי חיים, ראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות, אין הפעולות המיוחדות, הם הפעולות שהן המלאכות והבניינים, דבר זה אינו לא לשלמות, אלא רק לחיסרון ולפחיתות. זאת אומרת, יש פה הורדת ערך, ומה שהאדם משתמש בכוחות המשובחים, למשהו נמוך, יש פה איזה גירעון, יש פה איזה פספוס, והפספוס הזה יש פה אפשרות לראות בו אפילו חטא. אז הוא אומר, הוא מתרומם קצת מרשה לעצמו, כבר ביארנו, כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות אשר מתייחסים אל נפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. אז זה כבר לא השכלי אלוקי, אלא זה נפש אלוקית, הוא מגדיר, לא רק שאדם יש בו צד שכלי אלוקי, אלא יש בו, זה ההגדרה, נפש אלוקית, וכן נשארה השאלה, איזה מהפעולות המיוחדות לו, מתייחסות אל מעלתו, במה שיש לו נפש שכלי, לא יישאר לומר רק כי, הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו, הפעולות האלוקיות ממשרות התורה. כאן המערה לא מביא, אבל זה בעצם מהלך שחזל בעצמם עושים אותו, בסנהדרין צדיקת ועוד מקומות חז"ל מביאים את המאמר המפורסם הזה שאנחנו אומרים פה נפש, אמר רבי יצחק בר אבודים, זה סנהדרין צדיקת ועוד מה יקרא כי שנאמר נפש עמל עמלה לו כי כף עליו פיהו סליחה, אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד, אני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא, הוא אומר כי כף עליו פיהו חבר אומר לעמל פן עברה, עדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, שאומר לעמוש ספר התורה, זה מביא, חבר אומר לעמל תורה נברה. זאת אומרת, המהלך הזה, הוא מתחיל ממה שאדם לעמל נברה. ואז מתברר, עמל פה, אחר כך עמל פה, עמל תורה. כלומר, הנקודת הבירור זה שהעמל שבאדם הוא מבחן לאדם. ובסופו של דבר המבחן, משום שהעמל, למה העמל הוא המבחן? שהעמל הוא נקודת המפגש של הרוחניות של האדם עם המציאות. ייתכן שאפשר לומר שיהיה לאדם איזושהי רוחניות יתרה, יכול להיות שהוא יהיה בעל תורה, אבל זה שהתורה היא עמלו של האדם, זה אולי מה שחז"ל מתכוונים גדול תלמוד, תלמוד גדול או מעשה גדול, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הם כולם שואלים, אז מה יותר גדול באמת? התלמוד או המעשה? אם כל התלמוד הוא ממש משרת את המעשה. אלא אתה רואה בעצם שוודאי שהתלמוד, האריסטוקרטיה, הרוחנית, ודאי שזה פסגת האדם. אבל הפסגה הזאת נבחנת. אם מעשיך אינם רצויים, אם הכוונה הזאת לא מובילה, לא מקשה, היא לא מתבטאת, גם המעשים, אין לה איזה השפע הזה לא יורד להתחבר עם המציאות, אז בסופו של דבר לא יכולנו לקדש, אז זה לא מסוגל להגדיר את כל האדם דרך זה, אבל מה שהוא אולי רוחני, אבל גם מסוגל, ולכן אולי הפה הוא הרי נקודת החיבור בין המחשבה לגוף, הכלי הדיבור הם גופניים, אבל הם כולם התרקמות של המחשבה. זה שיש לאדם פה, זה בעצם מה ש... יוצר, אז יש פה ההדרגתיות של הגמרא באמת גם מבטאת את זה, שהפנים של האדם הוא המבחר, הוא התכלס, הוא מה שמתממש במעשיות החיצונית. ואם תשאל ותאמר, השאלה הזאת היא לכאורה עכשיו סוגיה חדשה, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מנבראים, פעולות מתחייבות ממנו מעצמו. למה לא נמצאו גם כן הפעולות האלוקיות הן המצוות מן האדם מעצמו? אז זאת אומרת, זה הקושי, אז מה אתה אומר? הפעולות המתאימות לאדם, המצוות. המצוות לא טבעיות לאדם, כמו זה אולי מתאים לאדם שהוא יהיה רוחני והוא יעסוק בדברים רוחניים, אבל זה לא נובע ממנו מעצמו, רואים שלא? אז מה עונה המהר"ל? צריך להבין את התשובה. אומר המהר"ל, כי אם ראוי שיהיו אלה פעולות באות מן האדם, אלו יצר הרע שברע באדם, הוא מביאו אלה פעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שלו. עם כל המושג יצר הרע, צריך להבין את מה המהר"ל מתכוון. אז זה יצר הרע. יצר הרע הוא לא בצורה הזאת, זה מין שטן בלתי מוסבר, שככה פתאום מפספס את הכל ואיזה מין כישלון, או שנגועה בו המציאות בלי הסבר ותקנה. אלא ברור שכמו שעוד נראה, הצד הזה, כמו שהמהר"ל מסביר, שבאמת העולם הזה שבו מבני אדם הוא עולם הטבע, והעולם לא יכול לחרוג מטבעיותו. דווקא בגלל שמה שאנחנו הולכים עכשיו להגיד, שמה שמתאים לאדם, הפעולות השכליות, האלוקיות, הן כל כך מהפכה במציאות. אם זה היה סתם פינה במציאות, יש בה איזה מין אדם, יש בה בריאה מיוחדת, זה מין מלאך כזה מסתובב במציאות, והוא יש לו סדרים אחרים ומתאימים לו פעולות אחרות, אז טוב, הוא יכול להיות נגיד נשיאי כולו, הוא מסתובב לו אישה. אבל דווקא משום שאנחנו בהחלט כן מחוברים במציאות, אנחנו לא תלושים, אנחנו מחוברים עם המציאות. לא רק שאנחנו מחוברים עם המציאות, אנחנו לב המציאות. וכל המטרה של המציאות זה אנחנו, כמו שעוד נראה, זאת אומרת, המציאות כפי שהיא משתקפת דרכנו. אנחנו מאוד מחוברים במציאות, מצד אחד. מצד שני, הפעולות האלוקיות שלנו הן באמת אלוקיות, הן באמת רוחניות, הן לא סתם שכליות אלוקיות, הן באמת אלוקיות, הן באמת שייכות למשהו שהוא מעל המציאות. אז אם הדבר הזה היה נובע מאיתנו באופן לגמרי טבעי, הרי הייתה פה הכחשה של האחיזה שלנו במציאות הטבעית. וזה לא ייתכן. כן, לכן המין האנושי כן מתאים לו הצד האלוקי, הכי מתאים להוצאה מן הכוח לפועל של צם אלוקים שבו, זה באמת פעולות הקודש. אבל אדם נברא אנושי, נברא טבעי, וזה לא יכול להיות נובע ממנו בממילא. וזה משהו שייך לסוגיית האדם, לסוגיית מסיעת התכלית והמגמה והקדושה והמציאות שאנחנו כבר מניחים אותה כרגע, עוד לא מסבירים אותה, מניחים את זה, שככה זה. זאת אומרת, המשמעות של חיי האדם היא קודש. מגמת החיים היא קודש, אף על פי שאדם מונח בתוככי המציאות. מזה הוא בא ואמר, חלוקה, כן, אז הטבע הוא שבעה ימים, התורה היא שמיני, האומה היחידה הייתה על הטבע, איש היא השמינית, ישראל על טבעיים, התורה על טבעית. אז כבר מתפרץ המהר"ל פה, למרות שבעצם אנחנו עוסקים במין האדם, הסוגיה הייתה חידת האדם, לא עם ישראל. אז פתחנו באדם, ומה אתה עונה? אתה עונה עם ישראל. אתה עונה עם ישראל, ואתה לא סתם עונה עם ישראל. הוא אומר כאן כמה פעמים בעריכות, והמהר"ל לא חוסך לשונו, העם אשר בחר בו השם יתברך. העם אשר בחר בו השם יתברך. יש לו הכנה אל הקודש. העם הזה היה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. זאת אומרת, בעצם התשובה יכולה להימצא רק בעם ישראל. אז טוב, מה פתרת את חידת האנושות? הרי השאלה הייתה מהעולם האנושי. הרי שאלת שלא ראיתי צבי קייץ והרי סבל ואדם כן, אז מה ענית? אז בעצם כאילו לאנושות אין לנו תשובה. אבל לא לגמרי אין לנו תשובה. זאת אומרת, באמת ככה פני הדברים. יש מה שנקרא, אתם קרויים אדם, יש צלם אלוקים שבאדם ויש את שאר האנושות. אבל כמובן צריך לתת איזו הגדרה. המהר"ל אומר, שעם ישראל אנחנו רואים, מביא המהר"ל ראיות, בעצם מפליא שזה מעין הראיות שהכוזרי גם מביא. שאתה רואה הנבואה והנביאים ואנשים רוחניים ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם דבר. שזה ודאי נבואה ורוח הקודש ושכינה, זה היה מוסכמה אנושית. לא יכול להיות שאדם ידבר עם הקדוש ברוך הוא בלי שהוא יהיה אדם מיוחד. אז זה ודאי שזה לא פתאום שהקדוש ברוך הוא מדבר עם זה ולא עם האחר. זה מוסכם שזה שאדם יהיה מסוגל לשמוע את דבר השם, אז הוא אדם אחר. ורוח הקודש זה גם ניצוץ של נבואה, וגם שכינה זה בחינה מסוימת של נבואה. דרך אגב, פה אתה מוצא מעין ההסברה של הכוזרי, ששכינה זה לא סתם פרזה כזאת, אלא שכינה זה משהו, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוקים, זו נוכחות אלוקית מיוחדת שמורגשת באטמוספירה, המציאות כזאת. מציאות מתמידה, שכנתי בתוכם. עשרה ניסים נעשו במקדש. זאת אומרת, זה בעצם, זה מניח שפה יש אומה שחיה את האלוקות יותר משאר האומות. יש לה הכנה לזה. זאת אומרת, שאנחנו נגיע לזה שתורה צריכה להיות מן השמיים, והאלוקיקות הזאת שאנחנו מדברים עליה, לא יכולה לצמוח מלמטה, צריכה להיות מובאת מלמעלה, שזה בעצמו לכאורה מבבת ראשון, מאוד מוקשה, אם זה בא מלמעלה, אז זה לא יכול להיות לגמרי מתאים לבני אדם, עובדה שזה בא מבחוץ, אנחנו נגיע לזה, אבל הנה, זה לא יכול להצליח. אם אין הכנה, אם אין הכנה, באומה ראויה לקבל את זה, וההכנה הזאת היא הכנה תואמת. זאת אומרת, יש לנו אלוקות בגזע, במציאות שלנו. זה מה שאומר פה המהר"ל כהנחה. ואז הוא מביא את אותו מדרש שרצה כשהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי האומות וכל אומה אומה ואומה מסרבת לקבל את התורה. שוב בהתחלה המהר"ל מעמיק בעצם המדרש שמבטא את התכונות הלא מתאימות של האומות לקבלת התורה. והתכונות הלא מתאימות זה שוב פעם לא דבר חיצוני, כי עצם נפשם ממאן, חסרה להם ההכנה בעצם. כלומר הם באמת לא שייכים. הם באמת, הבירור הזה, אם כן, לא בירור שהקדוש ברוך הוא עשה כי הוומינה הייתה לו, אלא זה בירור נוקב בעצם המציאות. אבל מה זה אומר? למה צריך לדבר על הבירור הזה? זאת אומרת שכביכול יש כן הוומינה, שהתורה מדברת על כלל המציאות. כי באמת יש לתורה חיבור עם כלל המציאות. כמו שהמהר"ל בעצמו אומר אחר כך, שהתורה ניתנה במדבר, ולא בארץ ישראל, לא במקום מסוים. התורה כן אוניברסלית במהותה. התורה ניתנה לכלל העולם. אבל הכלי המיוחד עלי אדמות שמסוגל לקבל את התורה, זה האומה הישראלית. אצל אומות העולם יש פה כביכול איזה מין צלם אלוקים באדם מנוון. זאת אומרת, בעצם אדם נברא בצלם אלוקים, אדם הראשון. כל אומות העולם שייכות לאדם הראשון. אבל יצא ככה, שבעצם במהות המין האנושי יכול למצוא את גאולתו הרוחנית רק בקודש. אבל העולם בנוי ככה שרק חלק נבחר מתוך המין האנושי באמת כבר סיגל את הכלים המציאותיים יותר, את כלי הנפש, נפש אלוקים, כלי הנפש. נקרא לזה, כל האנושות יש להם אולי פנים נשמתי אלוקים, גם לשאר האומות. אבל זה לא מסוגל לשלוט בכלי הגוף. הנה, פה הוא אומר, תכונות הנפש. השליטה בתאוות, השליטה בכוחות החיים, שהם יהיו שרים למשמעת יותר עמוקה, זה אצלם כביכול לא מצווים ועושים. מעין מה שאנחנו רואים ילד לפני בר מצווה, אתה לא יכול להגיד לו דרישות כאלה שהוא בצורה מפוקחת ישלוט ויעשה. ככה גם תמומות העולם, יכול להיות שבחינה רעיונית יכולים לקלוט, אבל אין להם ישימות, זאת אומרת, זה לא רלוונטי, אי אפשר, אין להם את אותה כלים לכבוש את המציאות, אם כן זה מין כוונה רצויה למעשים שלא יכולה לצאת אל הפועל, בעצם אין להם כלים, ואם כן, התורה בעצם מדברת גם אליהם, ובבוא הרד, כאשר הוא בייסט תמצא את מקומה הנבחר על, 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 במרכז ההוויה, אז דרכנו, כעם ישראל, כלב באיברים, גם השפע הרוחני הזה יביא גאולה גם לאומות העולם, יימצא פתרון, יימצא חיבור גם להם אל האלוקי שבנו, כי באמת זה מה ששייך להם. הוא מזכיר באמת את הגרים, אבל שימו לב מה הוא אומר לגבי הגרים. הוא אומר שכאשר נתגייר, מאחר שבא להתגייר, הנה יש לו תכונה ישראלית, כאשר נתגייר נעשה תפל לאומה הישראלית, הרי הוא כמוה. שימו לב מה הוא אומר. קודם כל הוא כבר אומר לנו שהקדושה וההכנה המיוחדת שבנו היא הכנה לאומית. וכשהוא מתגייר, אז הוא בעצם נעשה תפל לאומה הישראלית. הדבר הזה מוסבר ביותר בהרחבה בגבורות. גבורות, באופן נפלא, יותר במערב, בגבורות פרק מ"ב. כתוב שמה, מה שמועה שמה ובא, יקרוא. מה שמועה שמה ובא. אז הגמרא אומרת שם, רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמה ובא. וכאן הפרק עוסק בקריאת ים סוף. המהר"ל מסביר שקריאת ים סוף מבטא את האלוקיות של עם ישראל, שהטבע נסוג מפנינו, הים רב הינוס, אנחנו שולטים גם בטבע, ואז מה? זה הביא אותו להתגייר. מדוע? שהוא אומר, מה שייך גירות? הרי מואבי לא יכול להיות עמוני. עמוני לא יכול להיות מצרי. אין דבר כזה, הוא נולד כך, הוא לא יכול להשתנות. מה שייך להגיד שאיזשהו ישמעאלי יהיה פתאום שייך לישראל? איך שם כן השתנות? יש השתנות. הוא אומר, מפני שישראל נבדלים מן האומות, אינם בכלל שלהם, הם עליונים וקדושים על האומות, בשביל זה אפשר להתדבק בהם. זה כמענים בקדושה ואין מורידים. לכן, אפשר לקוטי להיות גר להתחבר לקנות קדושה עליונה. מי שמתגייר בעבור שהוא יוצא להיות דבק במעלה עליונה, הוא כקטן שנולד דמי. זאת אומרת, ביחס לגודל החיים שהוא הולך להיות מזומן אליהם, אז החיות הקודמת, התולדתית שלו, בלתי נחשבת, כי הוא הולך להיות שייך לחיים במישור אחר לגמרי, שהזהות הלאומית הקודמת היא לא מעכבת לפני הזהות הלאומית החדשה. אבל אז יש פה חידוש מציאות, ובזה שהוא מתדבק נהיה תפל לישראל. זאת אומרת, יש פה אפשרות, זאת אומרת, עם ישראל הוא עם ייחודי לאומי בין העמים, אבל הוא עם העמים, הוא לב המציאות, כן? כמו שהרב אומר, שם אומה רק בשיתוף השם, בעצם מה שפה אומר, אז פה כבר, תומן לנו המהר"ל את היסודות בעצם לתיקון המציאות. נכון שאנחנו נעסוק כמעט כל הספר בעיקר בעם ישראל, כל מה שפתחנו בחידת האנושות, ובתורה מן השמיים, איך יש חיבור לאנושי עם האלוקי, איך המציאות הארצית מתחברת עם השמיים, התשובה בעצם מעם ישראל. אין לך, אתה לא יכול דרך האומות לראות את התשובה. התשובה היא, בעם ישראל אתה מוצא את הדברים מחוברים, אותה הרשת, שמדבר המהר"ל בנצח פרק ג', בעם ישראל זה כן מחובר ומקושר, ובצורה גלויה ניתן לו לראות שכינה ונבואה, והכנה אצלנו, והופעה שמיימית שנקלטת וכו' וכו' כל מה ש... אבל במרחבים יותר גדולים, זה בעצם לוז המציאות, וזה בעצם נותן מענה גם לכל העמים בצורה אחרת.
מה המשמעות של שם המציאות לנוח? זאת אומרת, אם ההכנה של עם ישראל היא לפעולות האלוקיות, והאומות הן דרך הכלים שעם ישראל יוצרים, אז איפה שם המציאות לנוח, מה המקום שלהם בתוך?
כן, אז שבע מצוות בנוח זה לא ייחוס כל כך גדול, זאת אומרת, אנחנו רואים שרב היתר רואים שגם זה הם כמצווים ואינם כמצווים ועושים. זאת אומרת, בעצם גם בזה הם לא עמדו. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שהם ממשיכים לשרוד במצוות רק מכוח ששבע מצוות בנוח למקיים. הם לא מקיימים והם ממשיכים לשרוד. זאת אומרת, התפקיד שלהם לא נמדד באיזה מידה הם עומדים בזה, אלא ברור שהקדוש ברוך הוא, עוד לפני הופעת הנושא, ציווה אותם שבע מצוות בנוח משום שזה כן מתאים. זה כן מתאים למוסריות כבר ברמה האנושית, כאשר המצוות בנוח הם לא חושפים את המעיין הרוחני להיות אלוקיים. כאשר המצוות בנוח זה שאדם לא יהיה כחי תויר, אז זה בעצם לשמר איזה שהם דפוסים מאוד מאוד הגיוניים אנושיים, אז על זה הם באמת מצווים, זה מתבקש מן המציאות באופן מאוד אנושי, על כן הם מצווים בזה. אבל כמו שגם זה לא מספק כדי לתת מענה למיוחד שבאדם, בעצם אנחנו מוצאים שגם בזה הם לא עומדים, משום שזה לא נועד להיות מסוגל להתקיים בעולם, נועד להיות מסוגל להתקיים בעולם בעצם זמנית, עד שתופיע נשמת המציאות שזה עם ישראל, ובעצם הכל יקבל משענת אמיתית רק דרך עם ישראל, ודרך עם ישראל הם יצליחו להחזיק מעמד משם המציאות נוח ונוח לאורך זמן. אבל בלי עם ישראל גם מזה הם נופלים. אבל זה כרגע לא הסוגיה, זאת אומרת זה... טוב, פרק שני.
אבל מה אנחנו, שבחשבה על גרעין יש לו תכונה ישראלית. כן. מה
הכוונה? זאת אומרת, הגיור הוא לא סתם קבלת, מה הוא רוצה להגיד? הגיור הוא לא סתם שהגר מתנדב לקבל על עצמו את המצוות שלנו. והגר מתחיל מזה שהוא מצטרף לעם ישראל. ואז אם כן, אתה שואל איך התורה שייכת לו, כי התורה שייכת לנו, אז גם הוא נהיה חלק מאיתנו. קושיה היא איך הוא מחליף את הגנים, איך הוא נוטש את אומתו, מחליף מה ואומה. אז זה בעצם מה שאנחנו הסברנו דרך גבורות פרק מ"ב, שכן שייך. זאת אומרת, אבל המבוא שלו אל כל הקודש הזה, זה בגלל שהוא כבר נהיה חלק מאיתנו. אם הוא לא היה חלק מאיתנו, לא שייך. אז לא תחשוב שאם יש גרים, אז זה אומר שבעצם הקדושה והתורה יכולים בעצם לשכון בה במידה. כאילו הגרים זה גויים שרוצים גם לקבל תורה. לא, הגרים קודם כל יהודים, ובגלל זה יש להם תורה. אומנם זה נכון שהגרים זה חוליה, אבל זה המראה לא עוסק בזה. יש מסבירים שזה שיש גיור, זה איזשהו הכנה לעתיד. הגרים מסמנים את העתיד שבו אור ישראל יתפשט. וכן הגרים, זה מה שהרב כותב, שהמשיח בא דרך גרים, אותו הריחוף של הרב בקובץ חד קוף מוזיין שם. כן. טוב, פרק שני. זה ממש מסביר ויותר מעמיק את אותה סוגיה שפתחנו בה מקודם. אז מה, התברר לך כי הפעולות האלוקיות שמצוות התורה הן ראויות לאדם לפי מדרגת נפשו האלוקית שבקרבו. הפעולות האלו הן השלמת האדם שבהם יושלם עד שהוא...
באמת פה המעבד נוקט אדם. הוא חוזר לתת לזה את המבט הכללי. הוא לא מדבר על עם ישראל.
נכון, אבל כבר באמצע יש איזה דיון שאומנם מופיע דרך אגב, אבל הוא מברר. טורנוס רופוס. טורנוסוף רופוס ורבי עקיבא זה שוב פעם מאפיין את הזוויות המבט. זאת אומרת, זה מראה לא רק בהכנה הנפשית של הנבואה וזה, אלא גם בתפיסה החשיבתית את השונות. אז הוא אומר, אז טוב, אז מה, איפה האלוקי בעולם? המצוות. זו השלמת האדם, נקרא לזה המענה למשמעות האמיתית של האדם בעולם. אבל אז הוא אומר, בזה הפרק יתבהר דרך כללות בקיצור, שאדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים חסר, וזה כולל גם את עם ישראל, עד שהוא נשלם על ידי מעשה עצמו, על ידי מצוות התורה, יגיע האדם אל ההשלמה. כי מצד שיש בו נפש אלוקית, שיש בו הכנה אלוקית, כך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי, אבל השלמתו בתורה הוא במצווה שהוא על הטבע. זאת אומרת, זה כבר... יתר העמקה עם מה שאמרנו קודם. אותה שאלה ששאלנו קודם, כן, למה המצוות לא טבעיות לנו? אמרנו שאי אפשר להפוך את הטבע. הטבע הוא גולמי, הוא נשאר גולמי, ואנחנו צריכים להיות חלק מהטבע. ואז האלוקי, הוא צריך לבוא ממקום אחר, מן השמיים, או אומה מיוחדת שיש בה הכנה לזה, ואז היא יותר נמשכת לזה, ועוד נתברר באיזה מידה ישראל כן נשאר, ואיזה מידה הוא משתוקק וכו'. אבל כאן הוא אומר שהאדם נברא חסר. יש פה נקודת ההשלמה. והחיסרון, באיזה מובן החיסרון הזה? החיסרון, כמו שנראה, החיסרון כבר מופיע ברמת הטבע. לא רק שאדם לא בשלמות קומתו, הוא צריך לעבוד על עצמו כל ימיו, לא רק שהאדם צריך עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה עד שהוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל וכל ימיו הוא לא מפסיק להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל ורק בזה תעודתו, אלא החיסרון הוא לא רק במבחן הזה, אלא החיסרון הוא אפילו בדבר יותר עמוק, שהטבע נברא עם אורלה ופחיתות הטבע. והמילה היא תיקון הטבע. ממש מפליא. זאת אומרת, אמנם לכאורה צודק טורנוס רופוס. טורנוס רופוס אומר, מה גדול ממה? מעשה הקדוש ברוך הוא, או מעשה בשר ודם? אז אומר טורנוס רופוס, תסתכל על גרמי השמיים, על הגודל של מעשה השם. מה אדם יכול לעשות כאלה דברים? רואים שהטבע הוא שלם, כל מה שנעשה טבעי הוא עוצמתי, הוא בלתי פוסק, מה שאדם עושה הוא בכלל לא באותו משקל, באותו פרופורציה. נכון, אבל מה אומר לו רבי עקיבא? אז מה נותן לו בהתחלה דוגמאות של גלוסקאות ושיבולים וגלוסקאות, שיבולים ועוגות. מה יותר טעים? מה יותר מוכשר? מה יותר שלם? עוגות. מה הכוונה בזה? ברור שבו נבחן את זה, מה ההבדל בין אפס לשיבולים, לבין המעבר משיבולים לגלוסקאות, אז מעשה הקדוש ברוך הוא, בלי ספק, הרבה יותר מופלאים, להוציא מהאדמה בוץ ואלמה, להוציא שיבולים, אולי זה פלא גדול מאוד, נהפוך משיבולים, לעשות קמח, לא כל כך פלא. אז זאת אומרת, ברור שהסוגיה היא לא מי גדול ממי כביכול, אתה ומקדוש ברוך הוא, אתה ומקדוש, זה לא הסוגיה. הסוגיה, מה רוצה רבי עקיבא להראות לו? רבי עקיבא רוצה להראות לו שכלפי האדם, במבט הסובייקטיבי של האדם, הטבע הוא פראי ובלתי מוכן עבורו, ומה שמוכן עבורו מושג בדרך כלל על ידי פעולות שהאדם מתקין לעצמו את הטבע. ורוב הדברים שאדם משתמש בסופו של דבר נעשים ראויים אל האדם, נעשים על ידי פעולה שאדם לקח את הטבע הגולמי והבלתי מוכן, והכשיר אותו להיות מוכן. כלפי האדם, ביחס אל האדם, הטבע נראה כחסר. ולא רק זה, אלא יותר חסר, הוא אומר, מילא שיבולים זה דבר יפה, אבל העורלה, יש פה איזה קריטה מסוימת. זאת אומרת, אדם אומר, משהו מפריע לי, משהו מפריע לי בגופי. אדם את גופו משנה, וזה אולי יותר חריף מכל דבר. גופו לא מתאים למה לפי ראות עיניו. וככה התורה מצווה אותנו, תסתכל ככה על הדבר. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר היא כפולה, או יותר מזה כמו שאומר, קודם כל, זה שאנחנו מתחילים מרמת הטבע. זה אומר שאת הקומה הרוחנית אלוקית שאנחנו מצווים לבנות בעולם, וזה הגשמתנו, וזה ענייננו, אנחנו מתחילים בעינינו כבר מהמציאות הגולמית בעצמה, שהיא מבחינתנו צריכה עיבוד. זה שהיא צריכה עיבוד זה אומר שהתיקון שאנחנו מזמינים הוא לא רק תיקון עבורנו, אלא דרכנו גם תיקון עבור כל המציאות כפי שאנחנו קולטים אותה. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו הולכים לבנות אטמוספירה של תיקון, שהיא תיקון בשבילנו, החל, כל הבריאה כולה צריכה לעבור הסבה כביכול כדי להיות מתאימה לנו, וזה הייעוד שלנו, זה תפקידך. זה לא עומד בסתירה למה שמעשה הקדוש ברוך הוא שלם, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהתשתית המציאותית היא טבעית, והטבע, כמו שאמרנו, מסתיר, והטבע נגאל, יש פה גאולה, יש פה תשובה שקדמה לעולם, יש פה גילוי רצון. הגילוי רצון הזה שהוא בעצם מפעל האדם, הוא התנועה של האדם, אותה תנועה, אותו עמל שראינו שבעצם מלווה כל דבר בעולם, אותה תנועה, היא בעצם נרתמת אצל התנועה של האדם להיות תהליך רציף של גילוי רצון, רצון בלתי פוסק, רצון שחושף ומעלה, רצון שמקדש, רצון שלוקח מציאות גולמית עיוורת שנראית כחסרה והוא מתקן אותה. זאת אומרת, זה שאדם מתקן, זה אומר שהמציאות, אם המציאות הייתה שלמה, אז מה אנחנו בונים? אנחנו אומרים קומה על גבי דבר שלם. לא, הדבר הוא בלתי שלם, הדבר הוא לגמרי לא ראוי, אתה הופך אותו להיות ראוי, אתה גואל אותו. זאת אומרת, אתה מעניק את מלוא המשמעות, ובלעדיך אין משמעות, בלעדיך הכל קליפה, אתה הופך אותו להיות למתוקן וממותק, והכל מקבל משמעות. ואולי משל הדבר, יותר מהכל, זה המילה, קודם כל היא בגופו של האדם. זאת אומרת, בזה אנחנו רואים, לא רק את המעשים שלנו אנחנו מתקנים, אלא את העצמיות שלנו אנחנו מתקנים. אין לך דבר כזה, זאת אומרת, יותר קרוב, אין דבר יותר קרוב לאדם מגופו, וגופו בעצמו הוא דרך מעשה מצוותי, הוא לא נולד מהות, דרך מעשה מצוותי הוא מקדש את עצמו, וזה המגמה, זה לא חיסרון בזה שהוא נולד מהות, משום שהמגמה של התיקון היא נשמרת לאדם והיא מתבררת דרך מה שהאדם מצרף. אדם מצרף זה לא רק שהאדם מתקין את המציאות כי מה לעשות היא חסרה, אלא מצרף גם מובן של מצטרף, לצרף את הבריאות, לצרף ולקשר את הבריאות עם האלוקות. האלוקות היא בשבילנו אלמנטר, זה דבר שהוא אנחנו חיינו חסרים בלעדיו, אנחנו יוצרים אותו ואנחנו מתלכדים בזה. עם הקדוש ועם הקדושה והמצווה והרוחניות, זה לא סתם דבר שאנחנו לאורו הולכים, אלא אנחנו מתלכדים דרך העשייה, גובלים את מציאותנו ונעשים למציאות ממש, דרך התורה והמצוות, זה הישות שלנו, זה השם שלנו, זה המציאות שהולכת ונוצרת. ואנחנו קרואים על זה, ישראל קרואים מולים, אפילו ישראל הראל נקרא מולים, הגמרא בנדרים, המשנה בנדרים. והגויים נקראים הראלים גם אם הם נימולו, כי הם חסרים את אותה תכונה שמסוגלים הם לקדש את עצמם דרך מצוות, כי הצד המעשי שלהם הוא לא אין בהם את אותה הכנה שהאלוקיות תהיה נסוכה במעשיהם ותקדש את כל נפשם וכל מצוותם. אבל למה שיבולים זה חסר? לבהמה זה לא חסר. מה שיבולים אומר, לבהמה אולי הוא גל לא יכול
לאכול שיבולים,
כן?
לעתיד אבל לסלוט על העצים, מה עבור? באמת, הטבע עכשיו הוא חסר, עכשיו זה העניין, עכשיו הטבע הוא חסר, עכשיו
כן, אבל זה כבר שאני, אבל בעצם אנחנו חוזרים לפרק א', פרק א', מה אמר? זה שהשואל לא חלבני, זה לא אומר שחלבני זה יותר מכובד. אז אם המציאות, זה שאתה צריך חלבני וחנות מכולת עם מיליון דברים, זה לא עושה אותך במעלה יותר גדולה מהבהמה שהולכת ואוכלת את מה שצומח באדמה כמו שהוא. אז מה אתה עכשיו הולך להגיד? שאתה מסוגל לעשות עוגות, אז מה אתה עושה? אתה משתבר בזה שאתה חלבני, אז אמרנו, זה לא שבח. אבל זה כן, זה סימן לדבר. זה סימן לדבר משום מה? משום שכל מכלול חיי האדם, לא רק במצווה, לא רק במצוות יש לנו תיקון, גם בטבע יש לנו תיקון.
זה משל.
זאת אומרת, בסופו של דבר, מכיוון שהאדם הוא רוחני ואלוקי, ומעשיו גואלים את המציאות, הוא מתקין לו מציאות, אז התקנת המציאות על ידי האדם לא מצטמצמת רק במצוות. התקנת המציאות על ידי האדם בעצם נמשכת על פני מה שהוא מפעיל בחוכמתו את כל המציאות. ויש קשר בין התורה והחוכמה. ובסופו של דבר, מכיוון שיש באדם לוז אלוקי, לוז רוחני, אז גם כל מה שמתפשט מהאדם, מעבר, במהלכי החוכמה, גם בזה יש נטפים מהפנים הנשמתי שלו, וזה לא המקום כאן להסביר. ממילא, רק אני אומר משפט אחד, אז לא רק שהוא גואל, אלא יש פה גם את ההשתלמות. אז זיהינו שהמפעל הרוחני של האדם זה גם פעולת ההשתלמות, גם מה שהבריאה חסרה והוא גואל אותה ומתלכד דרך זה עימה, וגם מה שיש פה פעולתיות, הקדוש שבפעולתיות, ולא סתם באיזה ייחוס שהוא יברא רוחני, לא, הגילוי והפעולה הם ההתקשבות והקדוש ברוך הוא.